על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. היי, סיימתי את הספר ההיסטוריה של היהודים של ההיסטוריון פול ג'ונסון, ורציתי לשתף אתכם בכמה נקודות מעניינות מתוכו, אבל לפני שאני אשתף אתכם בנקודות מתוכו, אני רוצה להתחיל בכמה ציטוטים מתוך הספר ועל הספר, ולהסביר למה בדיוק אהבתי אותו. דבר ראשון, מדובר בספר מאוד מאוד חזק וקולח מבחינה אסתטית ומבחינה של כתיבה. מדובר על אחד ההיסטוריונים הכי גדולים בעולם, שכתב את הספר דווקא לא מתוך איזה עניין גדול ביהודים, אלא אחרי שהוא כתב את ההיסטוריה של הנצרות, הוא הבין כמה מהנצרות זאת השפעה יהודית. אז כהיסטוריון גדול שמבין את שורשי הרעיונות, הוא היה מחויב מבחינה אתית לבוא ולגשת לכתוב את ההיסטוריה של היהודים, כדי להבין את ההיסטוריה של היהודים. כי אתם יודעים, כל פעם שאתה רוצה להבין משהו, אז מאוד כדאי שתכתוב עליו או להעביר עליו שיעור, ואז אתה מבין אותו בצורה הרבה יותר טובה. אז כל פעם כשהוא בא לכתוב על ההיסטוריה של הנצרות, הוא ראה כמה מהדברים מגיעים מתוך היהדות, ומתוך זה התעוררה סקרנותו, אז הוא לקח על עצמו את הפרויקט הגדול הזה, לכתוב ספר של מעל 500 עמודים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בספר הזה, זה שהוא נכתב באמת על ידי נוצרי, גוי, שלא בדיוק היה מאוהבי ומחובבי עם ישראל לפני שהוא כתב את הספר. לא שהיה לו יחס אנטישמי, אבל גם לא היה לו איזה יחס סופר אוהד וכזה שמתעניין ביהדות בצורה אותנטית. ואחרי שהוא כתב את הספר, הוא כתב את הדברים הבאים. היהודים לא היו רק חדשנים, הם היו גם התגלמות אילאית של מצבו של האדם. נדמה כאילו כל הדילמות הבלתי נמנעות של האדם מתגלמות בהם בצורה מוגברת וצלולה. אנו חווים ליהודים את רעיון השוויון בפני החוק, האלוהי והאנושי גם יחד, את קדושת החיים ואת כבוד האדם וגופו, את מצפונו של היחיד ולפיכך גם את הגאולה האישית, את המצפון הקולקטיבי ולפיכך גם את האחריות החברתית, את השלום כאידיאל מופשט ואת האהבה כבסיסו של הצדק, ופריטים רבים אחרים במערך הריהוט המוסרי הבסיסי של נפש האדם. ללא יהודים היה העולם הזה מקום ריק בהרבה. אז מה שבאמת חשוב לשים לב לגבי הדברים האלה, זה שפול ג'ונסון בעצם נותן לנו הרבה מאוד מהתשובות למה היהדות תרמה לעולם. וזה אני חושב אחד הדברים המעניינים, כי אנחנו נוטים להסתכל על עם ישראל, בגלל שאנחנו נמצאים פה על פני הכדור הזה כל כך הרבה שנים, אז זה יוצר מצב שכל מיני דברים שאנחנו, עם ישראל או התורה, נחיל על העולם, כדברים פשוט מובנים אליהם. זכויות האדם, ברור, מובן מאליו. שבת, יום מנוחה, מובן מאליו. קדושת החיים, זה שלא מבצעים המתות חסד במרכאות כפולות, מובן מאליו. לאומיות, מובן מאליו. כל מיני דברים פשוט מובנים מאליהם, ואנחנו לא עוצרים רגע להבין את המקור של הרעיונות האלה. ואם אנחנו לא מכירים את המקור של הרעיונות האלה, אז גם הסיכוי שנעריך נכונה את היהדות, וזה שאנחנו רוצים או לא רוצים להיות קרובים אליה, היא שואפת לאפס. אז ג'ונסון מתחיל את הספר שלו דווקא בישראל העתיקה, והוא מונה כמה תיאוריות לאיך הגענו לארץ. כמובן אחת התיאוריות שהוא בוחן כהיסטוריון זה יציאת מצרים, ובאמת זה מאוד מעניין לראות איזה מקורות חיצוניים יש לכל מיני תהליכים היסטוריים שקשורים לעלייה שלנו לארץ, ועל שילו ועל כיבוש ירושלים ודברים כאלה ואחרים. אבל יותר מעניין אותי כמי שמתעניין ברעיונות ולאו דווקא בהיסטוריה שמגובה במסמכים ארכיאולוגיים ודברים כאלה, ולראות את ההשוואה בין התורה לבין כל מיני קובצי חוקים מוקדמים כמו חוקי חמורבי לדוגמה. ואני שוב מצטט באמת לגבי התורה והחוק של עם ישראל וההשוואה שלו לחוקים של מדינות אחרות באותה תקופה. ושוב, בעוד שבשאר הקודקסים מעוגנת זכות החנינה של המלך במקרים שדינה מוות, המקרא אינו מספק סעד כזה. עד רבה, במקרים שדינה מוות הוא מתנער מתפיסת החוק לעשירים בלבד. רוצח, עשיר ככל שיהיה, לא יוכל לשלם כסף כדי לחמוק מהוצאה להורג, אפילו אם הקורבן הוא לא יותר ממשרת או עבד. ישנם עוד פשעים רבים, אחרים, שבהם זעמו של האל גדול כל כך, שגם פיצוי כספי לא יספיק כדי להפיס אותו. לעומת זאת, במקרים שבהם הכוונה לא הייתה לפצוע, להרוג או לבצע חטא חמור, והפגיעה היא תוצאה לא מכוונת של התנהגות פוחזת, גם הפגיעה באלוהים קטנה הרבה יותר, וכאן נכנסים לתוקף חוקי הפיצוי. במקרה כזה, העבריין אנוש יענש ונתן בפלילים. כלומר, על פי מה שיקבעו השופטים. אז זאת השוואה שאני מאוד מאוד אוהב, לראות את הפיצויים לפי התורה, ואת אי אפשרות החנינה, שזה בעצם משהו שמראה בעקיפין על קדושת החיים, או שלא בעקיפין. נקודה מעניינת נוספת שהוא מביא, זה אחד הדברים הכי מיוחדים בעם ישראל, החשש מפני שלטון ריכוזי. אם תשימו לב, הספר הראשון בעצם, בנביאים ראשונים, זה אחרי כיבוש הארץ, אחרי יהושע, זה ספר שופטים, ספר שמראה על זה שעם ישראל בעצם אהב לחיות בלי שלטון ריכוזי, הוא די בסבב עם זה, במשך כמה מאות שנים אחרי הכניסה לארץ, מאוד לא רצינו שלטון ריכוזי, וגם אחר כך, כל פעם שהיה מלך, אז למלך היה נביא שהגביל אותו, והיה את החוק של התורה שהגביל אותו, והוא היה כפוף לשלטון החוק, והיה לו לידו סנדרין. אמנם זה היה מלך שהוא הרבה יותר חזק מאשר השופטים הקטנים של השבטים, אבל עדיין יש איזושהי רתיעה מאוד חזקה מפני השלטון, וההסתכלות היהודית, ישראלית, על השלטון הוא כדבר שהוא לא טוב, אלא דבר שהוא רע, או הכרח בל יגונה. וזה דבר שאנחנו רואים גם עד היום במסורת הליברלית, שכמובן מגיעה בחלקה הגדול מהתנך, כפי שמראה פול ג'ונסון. שבעצם זה לא שהמדינה קודמת ליחיד, אלא היחיד באיזשהו מקום קודם למדינה וקודם לשלטון, ולכן השלטון צריך להצדיק ולבסס על טיעונים הגיוניים את הצעדים שלו, ואם הוא לא מצליח, אז בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד פעולות שנראות לנו היום כמובנות מאליהם, מכיוון ואנחנו מושפעים לא רק במסורת היהודית, אלא לצערנו גם במסורת טוטליטרית שמגיעה ממקומות אחרים. אני חושב שהרבה מאיתנו שמעו על הדיאלוג המפורסם פוליטאה או המדינה של אפלטון, ובדיאלוג הזה הוא בעצם מראה בצורה חדה וחלקה שהשליטים קודמים ליחיד, ואפילו תלמידו אריסטו, שהוא מורו ורבו של אלכסנדר מוקדון, אמר בחיבור שלו, אם יש בנמצא אדם אחד או כמה אנשים שהם יותר מאדם אחד, ואף אין בהם כדי למלא מדינה, והם עולים על האחרים מבחינת מעלתם, עד כדי כך שאי אפשר להשוות את כל האחרים גם יחד, הרי האדם מעין זה יהיה דומה לאל, החי בינות לבני אדם. מיותר לומר, כי תפיסות כאלה לא היו מקובלות על שום יהודי מכל סוג שהוא. למעשה, מעולם לא הייתה כלל אפשרות למזוג בין היהדות לבין הדת היוונית, כפי שהוא הוצגה כאן. זה מה שפול ג'ונסון בעצם אומר על אריסטו. ומה שחשוב לשים לב, זה שהמסורת היוונית הזאת, היא מסורת שמאוד דומה לדברים ששמענו לאחרונה מאסא כשר, כשהוא אמר בעצם שלא צריך להעביר את ההסכם גז עם לבנון דרך הפרלמנט, כי בעצם יש אנשים שמעלתם גדולה יותר, ויש אנשים שמעלתם נמוכה יותר, ואם האופוזיציה לא נאמנה ומסוגלת לדון בדברים בצורה הגיונית, אז עדיף פשוט לוותר על האופוזיציה ולוותר על הדיון בכנסת, כדי להעביר את ההסכם עם לבנון. אנחנו מכירים את הדברים האלה מאפלטון בצורה הרבה הרבה יותר חריפה, עד לרמה כזאת שהוא אומר שצריך להיפטר מחלק מהילדים שבאים לעולם ממעמדות לא נכונים, או שאם מישהו לא מסכים עם המעמד שניתן לו במדינה, נגיד שהוא לא במעמד הפילוסופים אלא הוא במעמד יותר נמוך, אז צריך להרוג אותו. ובעצם כל מיני דברים מאוד מאוד מחרידים שאנחנו מכירים במסורת היוונית, שבעצם המדינה קודמת ליחיד ונעלה עליו. מאפיין נוסף שחשוב לדבר עליו הוא מאפיין שאנחנו מכירים מהאינקוויזיציה ומכל מיני מסורות מאוד מאוד רדניות של הנצרות. ואני מצטט כאן מג'ונסון, הוא אומר, חשיבות גדולה לפחות הייתה למאפיין אחר של היהדות, היעדרה יחסי של תיאולוגיה דוגמטית. הנצרות כמעט למין ההתחלה ניצבה מול בעיות קשות של דוגמה, בשל מקורותיה. היא האמינה באלוהים אחד. אבל המונותאיזם שלה הוגדר על ידי אלוהותו של ישו המשיח. כדי לפתור את הקושי הזה, היא פיתחה את הדוגמה של שתי מהויותיו של ישו, ואת הדוגמה של השילוש הקדוש, שלושה פנים לאל אחד, וכו וכו וכו. עכשיו, מה שחשוב לגבי היעדרה של דוגמטיות מהיהדות, זה שאין בעצם אמונות ודעות שהם הדבר המכריע, אלא המעשים זה הדבר המכריע. אנחנו לא מגדירים אדם מאמין או לא מאמין, אלא אנחנו מגדירים אדם שומר תורה ומצוות ולא שומר תורה ומצוות. עכשיו, הנקודה הזאת נשמעת דווקא משהו שהוא קצת רודני מצד היהדות. מגדירים מעשים ולא מגדירים מחשבות. אבל אפשר לומר שזה דווקא אלמנט הכי הכי ליברלי, או אפשר להגיד שאני הכי מעריך ביהדות, בזה שהיא אומרת, לא מעניין אותי מה אתה אומר, לא מעניין אותי מה אתה חושב, מעניין אותי מה אתה עושה, כי במעשים שלך משתקפים הכי טוב המחשבות שלך והרגשות שלך, ולא במחשבות. כי המחשבות גם ניתנות לשינוי, המחשבות אנחנו יודעים, הם דבר מאוד מאוד אלסטי, אפשר לשאול מישהו שבחיים שלו לא היה בבית כנסת, האם הוא אדם מאמין, והוא יגיד ודאי, אני אדם מאמין, ואני מאוד מכבד את התורה. אבל אנחנו יודעים שבזמן האמת, כשנצטרך לבדוק את המחויבות האמיתית של הבן אדם הזה, אז הוא לא יהיה שם, שוב, כי הוא הדגים בזמן השגרה שהוא לא שם. אבל הדבר היותר מעניין, הוא דווקא היעדרה של הדוגמטיות מהיהדות, מאפשרת פלורליזם מאוד מאוד גדול, מאפשרת למישהו מקובל להתפלל ליד חסיד, להתפלל ליד ליטאי, להתפלל ליד מישהו עם כיפה סרוגה, להתפלל ליד מישהו חילוני שעכשיו במקרה מגיע שם להתפלל פעם בי, כי יש לו קדיש על אבא שלו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, כי הם יכולים להיות חלוקים לגבי הרבה מאוד דברים. אבל בסופו של דבר, ההלכה היא דבר מאוד מאוד ממשמע ומקרקע, במובן הזה שלא שופטים מישהו על המחשבות שלו, אלא שופטים מישהו רק על פי המעשים, ואז זה מונע כל מיני בתי דין מיוחדים כאלה של האם אתה כופר או אם אתה לא כופר. זה לא משנה אם בן אדם כופר או לא כופר בתוך הראש שלו, כי בתוך הראש שלו יש חופש מחשבה מלא. השאלה היא לגבי המעשים שלו, האם הוא עשה משהו שאסור, האם הוא רצח, האם הוא גנב, האם הוא נתן מכה לחבר שלו, ולא האם הוא רצה לחשוב לתת מכה לחבר שלו. סתם תחשבו גם על עצמכם, האם יצא פעם שדמיינתם בתוך הראש שלכם לתת סתירה לבוס שלכם, או לתת סתירה למישהו, או לרצות שמישהו ייתקע בעמוד? אני בטוח שמחשבות כאלה חלפו בראש של חלק מהמאזינים שלי, ואין בזה שום פסול. והיהדות לא אומרת לך, תמשול על המחשבות שלך, כמובן כדאי למשול על המחשבות, וכמובן שכדאי שהדבר הזה יהיה כדרגה יותר גבוהה, אבל היא בעיקר אומרת לך, תמשול על המעשים שלך. ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. כפי שנאמר כבר גם על ידי רס"ג וגם בצורת המפורסמת על ידי חובת הלבבות. כלומר, שאם נעשה מעשה מסוים מספיק פעמים, אז גם נתחיל להרגיש ולחשוב דברים בהתאמה לאותו מעשה חשוב ומעשה טוב. ומכאן בוא נעבור רגע לקצת סוציולוגיה של הקהילה היהודית, כי באמת הוא מתאר שלבים בהתפתחות של היהדות. בהתחלה היהדות שקשורה מאוד לשבטים, שקשורה מאוד לכאן לארץ ישראל, אחר כך יהדות יהודית יותר, רבנית, ואחר כך הוא קורא לזה קדטוקרטיה, זאת אומרת השלטון של הקתדרה, שלטון של החכמים, שזה היהדות הרבנית שאנחנו מכירים מימי הביניים ומאחר כך. והוא מדבר על איך עוזרת השחיטה הציבורית לגבש את הקהילה היהודית. והוא אומר, גם אם יהודי אני חויב להקפיד בדברים שיכניס לפיו, הוא ידע שלעולם לא יחסר לו מזון, מפני שמדי יום שישי יוכל לקבל סכום כסף כדי לחסות 14 ארוחות למשפחתו. עוד מימי בית המקדש, הקופה הייתה אחד הצעירים שסביבו התנהלה קהילת הרווחה היהודית, והרמב"ם מכריז כי מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה. לכל קופה היו שלושה אזרחים מהמנים, מכיוון שצדקה הייתה בגדר חובה בהלכה היהודית, הייתה להם סמכות להחרים טובים מאנשים שלא תרמו. סוגי התרומות דורגו בקפידה, ולכל אחד מהם הייתה קרן משלו ומנהלים משלו. בגדים, חינוך לעניים, נדונן לנערות, דלות אמצעים, מזון ויין לפסח עבור העניים, היתומים, הקשישים והחולים, קבורה לעניים ודאגה לאסירים ולפליטים. שימו לב כמה הדברים דאגה הקהילה היהודית לפני שקמה בכלל מדינת הרווחה, ואם מישהו רוצה לומר שמדינת הרווחה באה מהיהדות, אז אפשר להגיד שהיא באמת אולי באה מהיהדות, או הייתה קיימת ביהדות כבר בשנים עברו, אבל אחד הדברים המרגיזים ושלקחו את מדינת הרווחה היפה והנפלאה הזאת של הקהילה, והפכו אותה לאיזה מדינת רווחה חובקת כל, שמונעת על ידי שלטון פוליטי בצורה שמגדילה את הסקייל, אבל עושה הרבה מאוד עוול לאותה שיטת חסד שמבוססת על היכרות אישית. כי מערכת של ביטוח לאומי כמובן לא מבוססת על שום היכרות אישית ואין בה שום בושה. אני או הלא אני, מי שסתם רוצה למצות את זכויותיו יכול לגשת למערכת ולהגיד אני רוצה לקבל את זכויותיי בלה בלה בלה, אבל כולם יודעים שהוא בעצם נוהג במרצדס והוא בכלל לא צריך את הכסף. שזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. בקהילה היהודית כמובן יחד עם העזרה והתמיכה הגיע גם המבט עין בעין, שמונע מחלק מהאנשים לממש את זכויותיהם בגלל הבושה שבדבר. ומכאן אנחנו מגיעים לעידן האמנסיפציה. האמנסיפציה זה בעצם איזשהו תהליך שהתחיל במאה ה-19 באירופה של שוויון זכויות ליהודים. וכשיהודים קיבלו שוויון זכויות, אז הם קיבלו אותו הרבה פעמים רק הלכה ולא למעשה. זאת אומרת, פתאום יהודים הם שווי זכויות ויכולים לעשות הכל, אבל הם לא יכולים להתקבל לאוניברסיטאות, כי האוניברסיטאות הן אוניברסיטאות נוצריות, והם לא יכולים להתקבל לשירות הציבורי להרבה מקומות, בין בגלל שיש תקרת זכוכית, בין בגלל שיש איזה שהם מכסות, כי אם יהיה יותר מדי יהודים בשירות הציבורי, אז בעצם המדינה חוששת מאובדן הצביון שלה. ואז תראו מה הוא אומר כאן פול ג'ונסון על ההתנצרות, שהרבה מאוד יהודים דגלו בה, והרבה מאוד יהודים ביצעו בעצם את התהליך הזה של התנצרות. כבר לא היה זה מעשה בגידה דרמטי, החלפה של עולם אחד באחר. עם הצטמצמות חלקן של כל הדתות באשר הן בחברה, ההתנצרות הייתה כנראה צעד חילוני יותר מאשר דתי. אולי אף הייתה בה ציניות. וזה דבר מאוד מאוד מעניין לראות, כי תמיד כשאני חשבתי על התנצרות, אז באמת ידעתי שמדובר על להתקבל לחברה הכללית, ולא התנצרות כאיזה משהו באמת דתי, ואני שמח שגם פול ג'ונסון חושב ככה. ומכאן נעבור לתופעה אחרת שקשורה באמת לאמנסיפציה ולמודרניות. התנועה הרפורמית. ושימו לב מה הוא אומר על התנועה הרפורמית, ופה זה שוב משמח לראות מה נוצרי גוי חושב על התנועה הרפורמית, בניגוד ליהודי אורתודוקס חשוך מישראל של 2022. לותר לא הביט כל העת מעבר לכתפו כדי לראות מה עושים אחרים ולהעתיק מהם. לטוב ולרע, הוא נע מתוך דחף פנימי, גולמי וחזק משלו. איני יכול אחרת, כדבריו. הוא היה אחד ויחיד במינו, וצורת הנצרות החדשה שלו על הדוקטרינות הספציפיות שלה ומנהגי הפולחן המיוחדים, הייתה יצירה אמיתית ומקורית. היהדות הרפורמית הונעה פחות מתוך שכנוע עמוק וגורף, ויותר מתוך מודעות למהוגנות חברתית ולרצון בעידון הליכות. היא לא הייתה דתית ברוחה, אלא חילונית. כוונותיה היו טובות, אך הייתה בשטחיות, כמו רבות מהזמות האידיאליסטיות של המאה ה-19. עכשיו, זאת גישה באמת מאוד מאוד מעניינת לגבי הרפורמה, שהוא אומר, התנועה הרפורמית היא בכלל תנועה יהודית דתית, היא תנועה חילונית. וזה, אני חושב, משהו שמאוד קל לראות היום, כ-200 שנה אחרי שהתנועה הזאת התחילה לפעול. מכאן אנחנו מגיעים להרצל ולכל המסע ומתן שהיה לו עם מנהיגי מדינות זרות ושרים כאלה ואחרים. ואחד הדברים שעליהם דווקא פחות מלמדים בהיסטוריה, זה הפגישות של הרצל עם אחד השרים בממשלה הרוסית. והשר הזה נקרא ויטה, והוא אומר להרצל את הדבר הבא. אני חושב כי זו אשמת הממשלה שלנו. מציקים ליהודים יותר מדי. נהגתי לומר לצר המנוח אלכסנדר השלישי, הוד מלכותך, אילו היה אפשר להטביע 6 או 7 מיליונים מהיהודים בים השחור, הייתי מצדד בכך בהחלט. אבל אם אי אפשר הדבר, יש להניח להם לחיות. ומה איפה רוצה אתה מן הממשלה הרוסית? והרצל עונה לו, צעדים מסוימים של עידוד. וויטה עונה לו, אחרי מעודדים את היהודים להגירה, למשל בביתות באחוריים. אפשר לראות באמת את כל הצעדים האלה של האנטישמיות הרוסית, לא רק כמשהו שבא לפגוע ביהודים, אלא כמשהו שנועד לגרום להם להגיר החוצה מרוסיה. אחת התופעות המעניינות שקשורות דווקא לאנטישמיות, ואנחנו רואים אותה גם בפתיחה של מדינת היהודים של הרצל, וגם פה לאורך הספר שוב ושוב, שהאנטישמיות מגיעה כשיש יותר מדי יהודים במקום מסוים. עכשיו מה זה יותר מדי יהודים? כל מקום והסובלנות שלו ליהודים. אבל אפשר לראות אפילו בארצות הברית, שיהדות ארצות הברית, החלה לחשוש ממאגרים חדשים, במיוחד במספרים גדולים כל כך, הם הגיעו למסקנה שתגובה אנטישמית תהיה בלתי נמנעת, וצדקו, ואנחנו באמת רואים שבמאה ה-19 הייתה אנטישמיות יחסית גדולה בארצות הברית, דווקא כי הגיעו כל כך הרבה יהודים בריכוזים כל כך גדולים, ואלה היו כמובן יהודים דתיים מאוד שהגיעו מרוסיה כדי לנסות לפתוח את החיים במקום אחר, בדיוק באותו אורח חיים שהיה להם ברוסיה. והקהילה האמריקנית, המאוגנת, היהודית, מאוד לא רצתה שהדימוי של יהודי יהיה דימוי כזה, של יהודי פרוע ראש עם זקן, כיפה גדולה, כובע וכל מיני לבושים כאלה ואחרים, ולכן היא הייתה אחד הגורמים שגרם לזה ששערי הגירה נסגרו בסופו של דבר, או שהיו מכסות הגירה. כי ברוב המאה ה-19 וגם בתחילת המאה ה-20, שערי ארצות הברית היו פתוחים מאוד מאוד מאוד, ומכסות הגירה התחילו להיות רק באמת בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית. ומכאן נמשיך לסיפור נוסף על הקהילה הרפורמית. בבתי הכנסת הרפורמים העמידים פעלו דרשנים בגלימות בסגנון אנגליקני, תפילות באנגלית, ישיבה משותפת לגברים ולנשים, מקהלות ועוגבים. הרב יהודה מגנס, מבית הכנסת האופנתי עמנואל, סיפר בגאווה לקהילתו ניו יורקית באותה שנה כי עורך דין נוצרי בכיר מעיר אחרת סיפר לי שנכנס אל הבניין הזה בתחילת התפילה בבוקר יום ראשון וגילה שהוא בבית כנסת רק כשהערה מקרית של הדרשן הסגירה זאת. ושימו לב, הוא מתגאה בדבר הזה, שאיזשהו מישהו נוצרי נכנס לבית כנסת והתבלבל רק באמצע התפילה ופתאום הבין שהוא לא בכנסייה אלא בבית כנסת. ומכאן נחזור להרצל. אחד הדברים שמדברים כל הזמן על הרצל ואומרים שבעצם הוא בא משפחה מתבוללת ומאוד רצה לפתור את הבעיה היהודית על ידי התבוללות, אז באמת באמת הרצל חשב על הדברים האלה, על התבוללות ועל אפשרות לפתור את הבעיה של האנטישמיות חלילה לא על ידי אושוויץ אלא על ידי דרכים פחות אלימות, ותראו מה הוא אומר ביומן הפרטי שלו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אני עצמי לא הייתי ממיר דתי לעולם, ובכל זאת אני מצדד באמרת דת. לדידי העניין חתום, הוא מטריד אותי מאוד לגבי בני הנס. אני שואל את עצמי אם זכאי אני להחמיץ ולהשחיר את חייו כשם שהוחמצו והשחרו חיי אני. לכן יש לטבול ילדים יהודים לנצרות קודם שהם אחרים למעשיהם, קודם שיוכלו לפעול בעד או נגד, וקודם שאמרת הדת תוכל להתפרש כחולשה מצדם. מוכרחים להיעלם בהמון. מה שהרצל בעצם אומר, זה כשיהודי מבוגר ממיר את דתו, כל מיני באים ואומרים לו, אתה אמרת את דתך רק כדי להתקבל לחברה. אבל כשיהודי תינוק ממיר את דתו, אי אפשר לבוא ולהגיד לו, אתה עשית משהו כזה או אחר, רק בגלל שאתה רוצה להרוויח כסף או דברים כאלה ואחרים. ואז כשהפעולה הזאת היא ללא בחירה, כי בעצם תינוק לא בוחר בחירה, אז הפעולה הזאת מאפשרת לו באמת להתקבל בחברה. וזו הייתה דעתו של הרצל. כמובן שבסופו של דבר הוא הגיע למסקנה, שרוב רובם של היהודים לא ימירו את דתם, וגם הם לא יטבילו את הילדים שלהם. אבל חשוב לדעת שאם זה היה אפשרי, מבחינת הרצל הוא היה עושה את הדבר הזה, בקנה מידה גדול, אבל פשוט הוא ידע שרוב היהודים הם פשוט נאמנים מדי לתורה ולמצוות. ועכשיו ניגע רגע במתנגדים של הרצל בתוך התנועה הציונית, וננסה לגעת באחד העם, ואיך אחד העם ראה את הערבים. ואני מצטט, אחד העם אומר, שתהיה זו טעות גדולה מצד הציונים להתייחס לערבים כאל פרעים ושוטים שאינם מבינים מה מתרחש סביבם. למעשה, הערבי, ככל בני שם, הוא בעל שכל חד ומלא עורמה. כל ערי סוריה וארץ ישראל מלאים סוחרים ערביים. היהודים גם הם לנצל את ההמון וללכת בעקבה עם כל אשר דיבר לו עמהם. הכל כנהוג באירופה. רואים ומבינים הערביים ובייחוד יושבי הערים את מעשינו וחפצנו בארץ. אבל הם מחשים. ועושים עצמם כלא יודעים, לפי שאינם רואים במעשינו עתה שום סכנה לעתידותיהם. ואולם, אם תבוא את אשר חיי בני עמנו בארץ ישראל יתפתחו כל כך, עד שידחקו מעט או הרבה רגלי עם הארץ, אז לא על נקלה יעניח לנו את מקומו. עד כמה אפוא עלינו להיות זהירים בהנהגתנו עם עם נוכרי, שאנו באים לגור בתוכו מחדש, להתהלך איתו באהבה ובכבוד. ואם יש לו צדקה לחשוב את מעשה מתנגדו לעושק וגזל משפט, אז אם גם יחריש יתאפק עד עת קץ, אבל עברתו שמורה בליבו ונוקם ונותר הוא מעין כמו. שימו לב על הניתוח של אחד העם, דווקא מהשמאל הציוני, שאומר שאנחנו חייבים להיות תמיד מוכנים למלחמה ולאימות עם הערבים, כי הם חכמים והם לא יניחו לנו ככה לכבוש את הארץ שלהם, אפילו אם אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד לטובתם. בכך כמובן הוא היה הרבה יותר ריאליסט מהרצל, שחשב שהפיתוח הכלכלי מאוד ישמח את הערבים, ויגרום לזה שהוא מין שלום כלכלי, ולטוב משותף, ולדו קיום בכבוד. ומכאן מכאן ניגע במישהו מהשמאל העוד יותר קיצוני, מאלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין אמר בשנת 1938 לגבי מדינת ישראל, אני רואה היגיון רב יותר בהסכם מתקבל על הדעת עם הערבים, על בסיס חיים שותפים של שלום, מאשר בהקמת מדינה יהודית. ההכרה שלי בטבעה של היהדות דוחה את הרעיון של מדינה יהודית עם גבולות. צבא ומידה של כוח גשמי צנוע ככל שיהיה, אני חושש מהנזק שעלול להיגרם ליהדות, ובמיוחד מהתפתחותה של אומנות צרת אופקים בשורותינו. שימו לב, הניתוח של איינשטיין, של היהדות, הוא ניתוח מאוד 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 נוצרי. בעצם הוא רצה להגן על היהדות מפני המדינה. הוא אומר, אם תהיה מדינה עם צבא ועם כוח, או בכלל עם גבולות ודברים כאלה, זה עלול להרוס את היהדות. אבל לפי דעתי, כל מי שקורא תנך אפילו קצת, אפילו, אתם יודעים, בוחר באופן אקראי 10-20 עמודים לקרוא מתוך התנך, מבין שעם ישראל הוא קודם כל עם. הוא גם כמובן קשור לדת, קשור לאמונה, אבל הוא קודם כל עם. ולעם יש מדינה, לעם יש גבולות, לעם יש צבא. ואפשר להגיד שמבין 10-15 ספרים הראשונים בתורה, אין ספר כמעט שלא עוסק במלחמות ובגבולות ובקיום לאומי ובארץ. אז הניתוח של איינשטיין הוא ניתוח מאוד מאוד מעניין, אבל יש הרבה מאוד יהודים עד היום שרואים את היהדות קודם כל כדת, ורק אחר כך אם בכלל כעם, והוא מאוד מאוד מפחד מצמיחתה של לאומנות, מר איינשטיין הגאון. אבל מכיוון וכל המאמצים הציונים האלה לא הצליחו, והשואה בסוף כן התקיימה, אז מקדיש ג'ונסון ממש פרק שלם לשואה, פרק מאוד מאוד מצער, ואני חייב לומר שבכל פרק שג'ונסון בוחר לגעת, הוא עושה את זה במיומנות כזאת, ובעומק כזה שמפתיעים אותי מאוד מאוד, דווקא כי אני קצת מכיר את ההיסטוריה של העם שלנו, ומלמד את ההיסטוריה של השואה ודברים בסגנון הזה, המקורות שג'ונסון עולה עליהם בלי לדבר עברית, הם פשוט מעוררי השתאות. אני אגע רגע באיזשהו מקור שקשור למחירת חלב של אישה יהודיה שמכרה אותה לאישה ארית. ואנחנו רואים פה את המכתב שכתב אחד מהקצינים בגסטאפו לשר המשפטים אוטו טיראק. יהודיה מלאה מכרה אחרי הולדת ילדה את חלבה לרופאה והסתירה את העובדה שהיא יהודיה. במרפאת הילדים הזינו בחלב הזה תנוקות בעלי דם גרמני. הנאשמת מואשמת במרמה. רוכשי החלב ניזוקו, שכן חלב אם של יהודיה אינו יכול להיחשב מזון לילדים גרמנים. התנהגותה חצופה של הנאשמת היא בגדר אלבון, ואולם לא הוגש נגדה כתב אישום רשמי כדי לחסוך מן ההורים שאינם בקיאים בעובדות. דאגה מיותרת. אני אדון בהיבטים ההיגיינים גזעיים של המקרה הזה עם הממונה על בריאות הרייך. ואם תשאלו כיצד רווחת האמונה בדברי הבל כאלה במדינה משכילה כל כך כמו גרמניה, התשובה היא שהיטלר מעולם לא התקשה לזכות בתמיכה אינטלקטואלית גם עם עקיפה לפעמים בהשקפותיו. וזה סתם מקור באמת מזעזע שרואים את היחס הכאילו מדעי, הכאילו אקדמי לגבי מחירה של חלב אם לילדים גרמנים. ומכאן למקור מאוד מעניין שמראה ביקור של הימלר בפלוגה של אייזנסגרופן שרוצחים יהודים. הימלר גילה כי אינו מסוגל להביט במתחי הירי, המפקד נזף בו, רייכספירר, אלה היו רק 100. הימלר, מה אתה רוצה לומר בכך? תביט בעיניהם של אנשי הקומנדו הזה, עד כמה הם מזועזעים? האנשים האלה גמורים לכל החיים, אלו אנשים אנחנו מגדלים כאן, חולי עצבים או פירי אדם? לאחר מכן נשא הימלר נאום בפני החיילים ועודד אותם לציית לחוק המוסרי העליון של המפלגה. מה שמעניין במקור הזה זה שאנחנו הרבה פעמים מכירים שאנשים בכירים מאוד מצווים דברים ולא ממש מודעים למה קורה איתם בשטח. והימלר הגיע לשטח ובאמת היה מזועזע מההשלכות הקשות של הירי באותם יהודים על החיילים הגרמנים שיורים בכל יום בעשרות אלפי יהודים. ועוד דבר מזעזע לגבי אייזנסגרופן זה שמספר מאוד מאוד קטן של גרמנים הצליח לרצוח מעל 2 מיליון יהודים בשטחי רוסיה, ואפילו חייל אחד של האייזנסגרופן לא נפצע במהלך הפעילות הזאת. זאת אומרת, היהודים היו כל כך רגילים ללכת, תסלחו לי, כצנון לטווח, שהם לא ניסו אפילו פעם אחת להתקומם בבורות היער כשאמרו להם את הפקודות להתפשט, ושהם ראו את החברים שלהם נורים למוות לתוך הבור, אפילו יהודי אחד מבין כל המקרים האלה, לא רץ לעבר החיילים הנאצים ששמרו, ונתן לו סתירה. כלומר, אין פה אפילו מקרה אחד מתועד, של ניסיון התקוממות, שזה ממש מחריד וכואב מאוד לשמוע על זה. ופול ג'ונסון מסביר את השקר הזה, את ההונאה הגרמנית, איך היא כל כך הצליחה, באופן הבא. השקר עבד בדרך כלל מפני שהיהודים רצו שישקרו להם. הם היו זקוקים לתקווה. ה-SS בעורמתו הפיץ בגטאות שמועות שלפיהן רק חלק מהיהודים חייבים בגירוש, והצליח למכור להנהגה היהודית את השקר שלפיו ככל שישתפו פעולה יותר, כך יגדלו סיכויים לשרוד. יהודי הגטו לא ססו להאמין בקיומם של מחנות ההשמדה. כששני ציורים יהודים נמלטו מחלמנו בראשית 42 ותיארו את מה שראו שם, נטען כנגדם כי חוויותיהם העבירו אותם על דעתם, ודיווחיהם לא הופיעו בעיתונות המחתרתית. רק באפריל, כשהגיעו דיווחים מבלזץ שאימתו את סיפור חלמנו, התחילו יהודי ורשה להאמין בקיומו של מנגנון השמדה. ביולי, מי שהבין כי לא יצליח להציל אפילו את הילדים, נטל אדם צ'רניקוב, הבוס של גטו ורשה, גלולת ציאניד, והשאיר אחריו פתק. אני חסר אונים, ליבי רוטט, מצער ומחמלה. איני יכול לשאת עוד את כל זה. מעשיי יוכיחו לכל אחד מהו הדבר הנכון לעשותו. אז כמובן שלפי צ'רניקוב, הראש היודנראט של גטו ורשה, הדבר הנכון לעשותו הוא להתאבד, אבל כמובן שזאת לא הדרך היהודית, אפשר להגיד אולי זאת כן הדרך המסורתית יהודית בימי הביניים, אבל זאת לא הדרך היהודית הראויה. הדרך היהודית הראויה היא הבאה להורגך השכם להורגו, ולא הבאה להורגך השכם למות על קידוש השם בהתאבדות. ואת הפרק על השואה מסיים בזה שהוא מראה את הדרך החדשה שפתחה הנצרות עם היהדות, ובהובלת אחד הכמרים בשנת 1965, האפיפיור והכנסייה הקתולית מוציאים מסמך שאומר את הדבר הבא. אכן, הרשויות היהודיות וצון מריתן דרבנו את מותו של ישו. ועדיין, מה שקרה בפיסיון שלו, אי אפשר להאשים את כל היהודים כולם שהיו אז בחיים ללא הבחנה, וגם לא את היהודים של היום. אף שהכנסייה היא המוח חדש של אלוהים, אין להציג את היהודים כמי שדחו את האל או כיללוהו, כאילו נובע הדבר מכתבי הקודש. זה לא היה הרבה, אבל זה היה משהו. לאור ההתנגדות העזה שעוררה הצרה, אולי אפשר אפילו לראות בה עניין גדול. יתרה מכך, היה זה חלק מניסיון כללי יותר של העולם המתורבת לקעקע את עמודי התווך הממסדיים של האנטישמיות. ובאמת זה מאוד מאוד יפה, המסמך הזה שיצא ב-65, כמובן שזה לא מספיק, ועדיין יש הרבה מאוד אנטישמיות בעולם הנוצרי ושנובעת מתוך הברית החדשה, אבל אי אפשר לשנות את הברית החדשה. זה שיש בה תינה מאוד גדולה ליהודים, זה משהו שלא ניתן לשנות בלי לסלף את הברית החדשה. ומכאן הוא נוגע בהקמתה של מדינת ישראל ממש כאן בארץ, ויש כאן באמת פרק מאוד מרגש מבחינה ציונית, ואני ממליץ לקרוא את הספר, גם אם תקראו רק חלק מהפרקים, אבל באמת שווה להתחיל בהתחלה, ולא להירתע מהממדים הארוכים של הספר. ציטטתי לכם באמת רק כמה קטעים שמאוד מאוד אהבתי, אבל הספר נקרא ממש בנשימה עצורה, ומעביר אותך בתוך מסע שנותן תמונה ענקית וגדולה על העולם היהודי. כמובן יש עוד ספרים טובים שמספרים על ההיסטוריה של עם ישראל מראשיתו ועד היום, ביניהם ספר מעולה של עשהאל אבלמן, שעליו עשינו שני פרקים, עם המחבר, יש את הספר הזה של פול ג'ונסון, יש סדרה שלמה בהוצאת הר ברכה של הרב זאב סלטנוביץ', שהיא גם סדרה שמנסה לסרטט קווים של כל ההיסטוריה היהודית מאז ועד היום, יש את קיצור תולדות הישראליות של נתנאל אלינסון, שעושה עבודה שהיא הרבה יותר מחשבתית ופחות היסטורית, אבל עדיין מנסה לתאר קצת את ההיסטוריה של עם ישראל לאורך אלפי שנים, וזו כמובן משימה מאוד מאוד קשה, לקחת כמה אלפי שנים ולעשות לתחום אותם לספר אחד, אבל אני חושב שהניסיון ראוי לשבח, והתוצאה של ג'ונסון גם ממש ממש מוצלחת, ושווה לקרוא או את הספר שלו או את הספר של אבלמן, ומשם להתחיל ולראות איזה תחומים בהיסטוריה היהודית יותר מעניינים אתכם, בשביל כמובן להמשיך לחקור עליהם לבד. אז עד כאן, תודה רבה, והאזנה נעימה.